היקף השלם, במקום שאתה מוצא את הגדולה האלוקית, אתה מוצא אחר כך את, את הטיפול בהשגחה עד לפרטי הפרטים. והמקבילה לזה, זה שהעוז והנבד נמשכים עד ישראל, שישראל הם בתנותם מתמלאים בעוז. מה שהוא מתאר כאן, בעצם זה כך, שאפשר לראות זה בשני צדדים. העוז האלוהי, הגאווה והגדולה האלוקית מתגלה בעולם דרך ישראל, והגדולה והגאווה הישראלית, העוז הישראלי, זה בעצם העוז האלוקי שמתגלה בנו לפי מידת הענווה שלנו כלפיו. באותה מידה שעם ישראל ממעטים את עצמם לפניו, ממעטים את עצמם כלפיו, באותה מידה מתגלה בנו הגדולה האלוקית, כן? הגאווה והגדולה של חי עולמי. והעוז, והעוז הזה, הגדולה הזאת, היא מתגלה בתנותנו הגמורה, במה שאנחנו כלי קיבול, ובמה שאנחנו כלי קיבול, אנחנו זוכים להערה השלימה של אין עוז אלא תורה. כלומר, כשעם ישראל זוכה למדרגתו השלימה של התייצבות בתחתית ההר כאיש אחד בלב אחד, כן? מתוך הדאגה והאכפתיות והזרם החי המחבר בין איש לרעיו, ובענווה הגמורה כלפי שמיה, כלפי אדם וכלפי המקום, אז זוכים שהעוז אלוקי שופע בנו בצורה גלויה, בצורה גמורה. זה התורה, זה לך עוז לתורה. וכל הגדולה וכל הגבורה הישראלית נמשכת בעצם מהנקודה הזאת. נגיד את זה בטח ובטח, נגיד את זה במילים אחרות. כל מקום שאתה מוצא גאון, כל מקום שאתה מוצא עוז בישראל, המקור האמיתי, לא עוז של רשע, לא התחצפות וכדומה, אבל כל מקום שאתה מוצא עוז אמיתי, גאווה וגדולה אמיתית בישראל, גם אם זה, גם אם אתה לא יכול לראות את זה, המקור של זה, המקור הפנימי, זה גאווה והגדולה של חי עולמי. וזה זורם בתוך החיים הישראלים, מתוך ביטול היש שלנו, מתוך הענווה הישראלית, מתוך מה שאנחנו נפעלים אלוקיים. המקור של הגאווה האלוקית שבנו, המקור של העוז והעוצמה הישראלית, זה התורה. זה דבר השם, זה העוז אלוקי הזורם בקרבנו ובתנותינו. זה לא תמיד גלוי. אנחנו לפעמים רואים תעצומות אדירות של גבורה ושל מסירות נפש שהם נראים לנו שמקורם בחול, שנראים לנו שמקורם בכל מיני רעיונות ואידיאלים שהם מאוד זרים לרוח ישראל, יכולים להיות אפילו לפעמים מרופחים לרוח ישראל. אז זה כלפי חוץ, זה הקליפה, זה הכיסוי. אבל באמת, זה עוד, אני קצת מקדים את ה... את המוכר, וזה שהולך להסביר כאן גם בהמשך. מה רצית לשאול? כי הרב אומר שגאות השם מזורחת בעולם מישראל בתולדתו וקיומו בשיא גובהו ושפל ירידתו. ככה הרב אומר בעולת ריאה. יש איזה גודל אלוקי שנצפה מתוך תופעות הטבע, אבל זה תפל, זה משני, זה מצטרף אולי, אבל לעומת זה ברור שזה משני, בגלל שבטבע אולי אני רואה את הגודל אלוקי, אבל אני לא רואה את הטוב אלוקי, אני לא רואה את המוסר אלוקי, אני לא רואה את הצדק אלוקי. אבל בישראל מתראה הגובה האלוקי במלוא שיעור הקומה האפשרי להתגלות בעולם. הוא יסביר את זה בהמשך. זה לא עניין, זה לא, מה זה, מה זה, מה זה ללחון? אנחנו לומדים, תורה.
אני אמרתי גם משהו שהוא, אבל זה לוקים
עד
שאני
לא רואה
את זה.
לא, זה לא מסביר, מסביר. תכף יסביר את זה, אני רציתי עוד נקודה אחת להשלים פה. אתה יודע, זה בפנסיה, זה כאן, לא רצה. פנסיה. יש כאן ספירה ב... אה? אה? לא, זה פעם אחת, אני לא מדבר עכשיו על זה, אני מדבר שאני יותר כללי. יותר כללי, אני רוצה להסביר עוד משהו, כן? עוד משהו חשוב, אני חושב. את העניין הזה של מה זה ישראל, ומה זה הענבה של ישראל, ומה זה הענבה של אדם מישראל. כי הדברים לא פשוטים, אני חושב שזה חשוב הדבר הזה, היסוד הזה. לא הייתי צריך לעשות, להגיד לכם לקרובה, זה קצת כבד, אבל... בכל אופן, הרב אומר ככה. הוא אומר כאן יסוד, כמה מקומות שמאוד מאיר עיניים. אומר ככה, נורא אלוהים ממקדשך, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלו. מתוך המחשבות המקודשות, בציור האמיתות האלוהית, מקור היראה מתפתח מירום ונמות והרצה אינסופית. אנחנו, כפי שהרב מסביר, כמדומני אינספור פעמים, אבל אולי אני לא מדייק. הוא מסביר שאנחנו, הדור שלנו, הדורות האחרונים, אולי 200-300 שנים האחרונות בייחוד, ויותר מזה, לנו המושג האלוקי הוא מאוד מאוד עלום ומרוחק. מאוד. כל מה שהיום יש ספרים, מכתבים אלוהים, בשיחות אל אלוהים, רואים אלוהים, זה הכל לא יאומן, יסופר. עד לאיפה אפשר להתדרדר בתפיסה מגושמת ותינוקית וילדותית של המושג האלוהי. וגם כשאנחנו משתדלים לטהר את עצמנו מזה, מכל הזבל והג'ובה שיש בשוק, אבל קשה לנו. קשה לנו להתרומם אל הדביקות, אל התפעלות הנפש הטבעית שהיא ראויה למושג האלוהי. כי הרוממות האלוקית, הרב מסביר את זה עכשיו, הרב מסביר גם מאיפה זה בא, למה זה כל כך קשה, ואיך מתמודדים על זה. ומצד טבע האדם, החילוניות היא לא טבעית, החילוניות זה איזושהי מחלה קשה, מחלה שהיא... שמתמשכת כבר זמן רב, כל מחלה שמתמשכת זמן רב, זה כבר מאוד קשה להשחרר ממנה. אבל זה מחלה. זה מחלה לא, זה מציאות לא טבעית. הטבע של האדם זה טבע שהוא מכיר את הנוראות, את הסגב, את העוצמה, את העוז האלוקי. השאלה בעולם הטבעי הזה, מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? הנוראות, הנוראות האלוהית היא בטבעה מחלשת את הכוחות של החיים הטבעיים. חיי האיש הפרטי והחיים של העם. וכדי לפעמים, כשאדם או עם עומד מול האלוהים, מול האינסוף באמת, לא כמו הקיץ' המודרני, אבל מצד האמת, אז זה מבחין. אדם מתחיל כלפי זה. וכדי למצוא מקור ועוז ותעצומות, הוא כבר מרגיש חלש, הוא עומד מול הגודל האלוקי. והוא חש את אבסותו ואת אומללותו, והוא מרגיש שאני לא קיים. מי אני? מי שפיתח את הגישה הזאת בצורה נפלאה, זה היה כמובן המחזאים היוונים העתיקים, אנשי הטרגדיה היוונית. שם בטרגדיה היוונית, בצורה מאוד נפלאה, עומדים בפני האלים הכוחות האדירים שהם כמו גלגלי שיניים ככה פועלים וטוחנים, אולי לא בדיוק כמו גלגלי שיניים, שיש להם פרצופים, יש להם שונות, אבל הם רומסים את האדם, אדם כזה קטן, כמו יש כזה ספר על גוליבר, אז יש גוליבר עם הבנדין, אבל יש גם אהפו, כן? ויש גם סרט כזה שהילדים שלי פעם לא אמרו לי עליהם, שמתקדמים או משהו, לא יודע, לא משנה. אבל, בדיוק, אבל יש בגוליבר ככה, הוא קטן, 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 הוא לא קטן, הוא קטן, הוא קטן, לא משנה. אז הוא בלום, הוא אפס, זה מרוקן את כל תוכן החיים. אז ככה הדרמה היוונית בנתה את התפיסה הזאת כלפי האלים. רואים את האדם, האדם שהוא הולך בכל שיא גוברו, איך שהוא נראה גדול בהתחלה, הוא מלך, או איזה גיבור, ואיך שהוא פשוט נרמס ונחטש, והוא כקאי. נו, אז אבל אדם לא יכול לחיות, אז הוא רוצה למצוא איזה עוז ותעצומות בחיים שלו, הוא רוצה להרגיש את החיים שלו, אז במה, אז איפה הוא ירגיש את החיים שלו? הוא כדי למצוא מקור לעוז ותעצומות, פונה לו האדם בשעה שהוא העבר, להסחת דעת ממקור האמת אלוקי. וכן הולך לו העולם ומתקלקל. כן? חייבים להסיח את הדעת מאלוהים. זה מפחיד, זה מסנבר, זה מגמד, זה מרוקן את החיים מערכם. אז מה עושים? מסכים לכפור, או על כל פנים להסיח את הדעת, להסיט את המבט מהאור האלוקי ולעסוק בשעשועי הבל. כן? וכך העולם הולך ומתקלקל, ועמים מתוך בקשת הקבת חייהם בעוז ועוצמה, הולכים הם וטועים מאחרי השם ושרים מדרכיו הקדושים. כך הרב אומר בעוד מקומות, עוד כמה מקומות. זה יסוד חשוב, לכן אני מעריך בזה. מתיירי הוא האדם אלילי מפני אמונה באלוהים, מפני גודל האיכות הנשמתית, באדר ועונה, חושב הוא שיבולה כולו ויכחד באש הגדולה הזאת של גאות אין סוף, ובורח הוא בנקיקי סלעים של תאוות חומריות, של בילוי זמן, בילויי זמנים, בהוללות, שכל עסקי החיים מצריכים ושאינם צריכים כדי להיסתר מהאור הגדול של הסיבוב האלוהי המעבר את עיניו. זה לא שהיום תעשיית הבידור מכוונת עכשיו, מהרגע הזה לך. זה לא ככה, זה דבר שהוא עמוק בתולדה האנושית, כן? היום זה כבר הרגל. אבל מה גורם שהאדם צריך להיות עסוק בבילוי, בבילוי זמן, כן? איך יש דבר כזה, אני יודע מה, סרטים וספרים וכל מיני, כן, פנאי, איך יש תוכנית, מה? רבות הפנאי, יש תוכנית ברדיו. אני רק יודע מה שברדיו בנסיעות, וביום שישי בבוקר שאני עוזר לאשתי. אז מה יש ביום שישי בבוקר, משהו כזה, לעם כזה, או...
מכוונים את האנשים
כאילו. משהו, פנאי. אתה משתגע, מה, מאיפה זה בא? אז מסביר הרב, זה בא בשורש, לא שעכשיו בדיוק זה ככה, אבל בשורש זה בגלל שכשאין את התרבות של הפנאי ואין במה לבלות את הזמן ואין את השיקוע בגסות של תאוות חומריות, אז אדם מביט בחייו אל מול האלוהים, אל מול גאון השם, אל מול הגודל והגובה של המגמות האדירות, והוא מרגיש עסוק. אז הוא בורח מזה, משכיח את זה משך דורות, כן? ככה זה העולם הולך ומתקלקל. אבל לא יועיל בכל מנוסתו, הוא לא יכול לברוח בנקיקי הסלעים, האור המלא כל חודר ובחודר ומלא יוקר וכליות, ודורש דווקא את ההסתגלות אליו, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, כן? וזה תפקידם של ישראל, כן? זה מה שאומר כאן. אך לא כן יצר אלוהי ישראל את עם סגולתו, שם בהם חוק נפשי בישראל, מתאים לסגולה אלוהית השרויה בתוכם, שהנוראות האלוהית באמיתתה, היוצאת מתוך המחשבה הקדושה האלוהית העליונה, היא מאמצת ומחזקת את חייהם. יש כאן דבר נפלא מאוד, שכשהגויים מביטים על הגאון האלוקי, אז באמת זה מפחיד מאוד. זה גורם להם לביטול החיים, הם לא יכולים לחיות עם זה, הם צריכים לברוח מקיקי הסלעים של התאוות החומריות. אבל בישראל זה בדיוק הפוך. ישראל זה הענווה הישראלית, זה ישראל בשיעור כמותו המלא כמובן. זה ישראל מצד יצירתם, והעם זו יצר, כי דתי יספר פירוש הדבר שזה עם כזה, כשהוא מביא את זה לגאון האלוקי, אז הוא מתמלא גאון. אז זה מאמץ ומחזק את החיים, חיי האיש וחיי העם, ובהכרתם הפנימית, וברגשם הנפשית, תבואה, הכרה והרגשה, כי אלוהים האמת הוא מקור, הוא מקור הברכה, מקור שפע החיים, העוז והעוצמה. כן? בישראל זה מקור העוצמה. העוצמה הישראלית היא נמשכת מהגאון האלוקי, מהמגמות הגדולות שהן מבריחות את כל גויי הארץ. אבל במה זה תלוי, אם זה מתגלה או לא מתגלה? זה תלוי במידה גדולה אם אדם מכיר שהוא ראוי לכך. לפעמים יש אדם שיש לו ענווה פסולה. ענווה אמיתית זה התבטלות כלפי הגודל, זה התבטלות כזאת שהיא מביאה למילוי. כן? הענב האמיתי, כמו שכתוב הנני, הנני, אומר רש"י בכמה מקומות, זה לשון ענווה וזריזות. נכון? ככה כתוב כמה פעמים ברש"י. אצל יוסף, אצל אברהם. אז מה זה ענווה וזריזות? ענווה זה נראה לנו כזה מידה יותר פסיבית, קצת בטלנית, זריזות, זה תקיפות, זה לא לפת, כן, אבל זה זה. ענווה אמיתית זה התמלאות, זה התמלאות בתוקף האלוקי. באמת, יש זריזות, כן? אדם שהוא מתבטל שירה עם הכנסת ישראל, והוא עושה מה שצריך לעשות בגלל שהוא עבר מהעם, אז הוא מלא גבורה, מלא תעצומות. לפעמים באותו רגע זה שייך מאוד לתפקידים הצבאיים שלנו. כן, לפעמים האדם שהוא בחור רגיל. אבל כיוון שהוא עכשיו עבר מכנסת ישראל, כיוון שעכשיו הוא שירה עם מכנסת ישראל, הוא בטל, זה ענבה בגלל. מה זה ענבה? הוא ענה בגלל שהוא יודע שאני עושה מה שצריך לעשות. אני יודע מה שהשם אלוקי ישראל מבקש ממני. אז וזהו עצמו מתמלא. תעצומה וגבורה וכוחות ויכולות הרבה 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 מעבר למה שאפשר היה לשאר לפי מדרגתו הפרטית. אבל אם לא מכירים לזה, אז יש ענווה פסולה. אדם אומר, אני לא ראוי לזה, אני לא שייך לזה. זה הוא מרגיש את עצמו כמו הגוי, שהוא באמת לא ראוי. הגוי באמת הוא לא שייך לזה, הוא באמת צריך לברוע. אז אומר הרב, קדמות האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו. הוא לא מבין מי הוא. הוא לא מבין שזה העם, שזה עם הקודש, אשר הוא יצר לו לסיפור תילתו, לקידוש שמו בעולמו. הוא לא מבין את זה. כן? הוא לא מבין מה שישראל ממעטים את עצמם לפניו, זה לא התרחקות מאור הקודש, אלא זה התמלות באור הקודש. כן? הם לא מבינים מה זה, משה קיבל, משה שהוא ענב מכל אדם, אז דווקא אצלו שייך הקבלה, כן? הקבלה של התורה, שזה העוז היותר גדול, לא מה שאדם ממציא. אז אומר הרב ככה, כיוון שאדם לא יודע לרומם את ערך עצמו עד שיקבע בליבו, או עד שיקבע בליבו, הרעיון הגדול, איך שגדולה אלוהית ראויה לו, זה שאדם לא יודע שהוא ראוי לזה, שזה מתאים לו, כן? היום זה הכל הולך לפי מה שמתאים, נכון? זה לא מתאים לי, אני קטן. כן? בסדר, אתה קטן, זה טוב שאתה קטן, נכון? אבל זה גם מתאים לך, כן? זה סיבה עוד כמה. כשלימדתי ילדים קטנים, סיפרתי עם הלילה לזקן, נכון? סיפרתי את זה. אז ככה סיפרתי בריחות, את המציאות נפש של הלילה, שהוא עלה וטיפס בשלג וזה. כיסו, אמרתי את הסיפור, זה היה הצלחה דירה. 15 ילדים עלו על הכיסאות, טיפסו על הקירות, זה, אני רוצה להיות הלל הזקן, אני רוצה להיות רבי עקיבא, אני רוצה להיות השם. כאילו כל אחד יותר מהשני. ילד אחד, ילד ה-16. אז הוא יושב שם, פרצוף של תשעה באב. הוא אומר, מה יש לך? אז הוא אומר, אבל אנחנו רק ילדים קטנים. כאילו, לא מתאים לי. אז הוא צודק, והם צודקים. דעת מקומך, זה דבר טוב. אבל צריך להבין שאתה כן ראוי, אתה ראוי. אתה צריך לדעת מקומך, אתה צריך לרוס על הקודש. אבל אתה כן ראוי. צריך שיקבע בלב כל אדם מישראל, שזה לא רק לפי המדרגה של מה שבינתיים הוא כבר הוציא לפועל, ולפי הוא יודע כל אדם, הלב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע את הג'וקים שלו, ואת היצרים שלו, ואת התאוות שלו.